אהלן וברוכים הבאים וברוכות הבאות לווינזור, פודקאסט על משפחות מלוכה. אני ליאור שפירא.
אני רוני בלי ונגרטן.
זה פרק אחד לפני פרק סוף העונה, עונת ההרי ומייגן, וזה גם הפרק האחרון שבו נספר על קורותיהם של בני הזוג. ב-2020 הם stepped down מתפקידם כ-working royals והלכו למצוא את עצמם בארצות הברית. מה קרה איתם מאז? רונית, הבמה שלך.
ובכן, אנחנו מתחילים היום בשבוע הראשון של מרץ 2020, שהיה שבוע ההתחייבויות האחרון שלהם בלונדון כ-working royals, והם הגיעו ועשו סבב התחייבויות אחרון, פגישות אחרונות, טקס אחרון של יום ה-commonwealth ב-Westminster Abbey, ואז הם טסו יפה חזרה לארצות הברית. עכשיו, החל מהרגע הזה, אני אתמקד בעיקר במגן, כי היא עשתה הרבה 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 יותר מהרי בשלוש השנים שחלפו מאז, הוא בעיקר היה, ובכן, עציץ. הרבה ג'ינג'יות, הרבה לכלוך על המשפחה שלו, ספר, נטפליקס, סבבה, כל זה כבר נחפר פה, מיליון פרקים. ועכשיו תורה שנדבר על מה שהיא עשתה, זה. אז במרץ 2020 הם פורשים, חוזרים לארצות הברית, ומאז הוא עציץ והיא מתקדמת בקריירה ומגשימה את כל חלומותיה, ותכף נעסוק בכל החלומות. לפני זה אני רוצה להזכיר שני דברים. במרץ 2020 העולם א' נכנס למשבר הקורונה חזק, איטליה נופלת בקרשים, כל העולם נופל בקרשים, וכל העולם גם נכנס ללוקדאון, מה שעצר אותם מאוד מאוד מכל תוכנית שהייתה להם, כי עם כל הכבוד והחיבה הם לא תפסו את תשומת הלב התקשורתית שהם קיוו לה וציפו לה, והם היו להם הרבה חלומות ודמיונות שלא הבשילו, חלק מבשילים עכשיו, חלק לעולם לא נדע להם. הדבר השני הוא שמרץ 2020 טראמפ עדיין נשיא, ארצות הברית נכנסת לישורת האחרונה של מערכת הבחירות, שבה הם היו בסטרס שלא היה תואר להחליף אותו ולהוריד אותו מהשלטון, מה שכמובן הצליח להם בסוף. אבל היה סטרס היסטרי, היסטרי, היסטרי מסביב למערכת הבחירות הזו. והדבר השלישי שקרה הוא שבמאי, לדעתי, 2020, כן, נרצח ג'ורג' פלויד, מה שהצית בארצות הברית מהומות גזע, ומלא מלא רעש סביב הנושא הזה. למה אני מזכירה את זה? כי אלה בדיוק הנושאים שלהם מגן הגיע. אמרתי כבר בתחילת העונה שחלומה של מגן הוא להיות שילוב של אופרה, מישל אובמה ואמל קלוני, וזה בדיוק הגיע לנקודה שפשוט זה היה החלום המטורף שלה, והוא עמד להתגשם אחד אחרי השני, ושימי לב לאור לדבר הבא. קודם כל, הדבר הראשון שקרה כבר במרץ 2020, זה שאמרתי 2020 עוד פעם, כן?
אני משאירה את זה בעריכה, למה נראו וידעו?
2020, טוב, בקיצור, מרץ 2020, הדבר הראשון שקרה ממש בשבוע הראשון לאחר הפרישה, זה שדיסני פלוס הודיעו שהם חתמו על חוזה עם מגן. מגן, אנחנו לא יודעים אם היא התנדבה או קיבלה על זה כסף, לקריין סרט שנקרא Elephants, סרט של דיסני פלוס. שימי לב שהמטרה היא מטרה עדיין מאוד מלכותית כזה, הפוליטית, איכות הסביבה, משבר האקלים, אפריקה.
אפריקה.
כל הדברים האלה הם מאוד יפה, ואת אומרת נאמן לקו שלהם שרוצה להישאר קשור לארמון וקשור למשפחת המלוכה, ומאוד הפוליטי, מאפשר לה לעבוד, הומניטרי, win-win situation, perfect. ואז הגיע הסגר, נכון? הגיע אפריל 2020, כמו שאמרנו, העולם וקוביד, והם הלכו גם כן על קו ההומניטרי, לחלק אוכל ולהתנדב, ולדאוג לקהילה וקומיוניטי וכל הדברים שהם אוהבים, ועוד פעם בצדק, זה קיבל תשומת לב תקשורתי טובה, זה קיבל תהודה טובה, זה הראה שהם רוצים להשתלב בארצות הברית, כעוד פעם כפי שהיא רצתה להיות, מאוד הומניטריים, מאוד מלכותיים כזה, הרויאלס של ארצות הברית והחצר שלהם, הם עשו שיחות זום שקשורות בבריאות הנפש, והיא עשתה שיחת זום עם הקרנות שלה, שעוד נשארה איתם בקשר באנגליה, יש לה קרן, אני לא יודעת אם הם עדיין בקשר היום אגב, שנקראת SmartWorks, שעוזרת אנשים לחזור למעגל העבודה, והיא דיברה איתן בזום, בהקשר לאיך שהן מתמודדות עם הקוביד, ובאמת היה מאוד יפה. ואז נרצח ג'ורג' פלויד ובלאק לייבס מטרס, והנה הדיוויישן הראשון, הכניסה הראשונה שלה, טבילת האש הראשונה לפוליטיקה, והיא נכנסה בזה, הן כמישהי שהיא ביירשל, שהיא חצי שחורה, ונכנסה ברעל, בזומים, הם עשו זומים עם האנשים מה-Commonwealth, ודיברו איתם על הגזע, וכאילו הם הרבבו את הכל, והתחילו באמת ספקולציות שהיא כנראה תרצה, עוד ב-2020, כן, שהיא כנראה תרצה להיכנס לפוליטיקה, והאם היא באמת תהיה מישל אובמה החדשה, והאם היא תרוץ, והאם היא לא תרוץ, והאם היא תצטרך, ארי יצטרך לוותר על הנתינות הבריטית, בלגן שלם מסביב לדבר הזה, והיא ממשיכה להתעסק, ממשיכה ונכנסת חזק לכיוון הפוליטי של נשים, של זכויות נשים, של גזענות, של פמיניזם, של אקטיביזם, ועוד פעם, 2020 מתקדמת, ואנחנו מתקרבים לבחירות, ואז יש לנו רעיון עם גלוריה סטיינם, והיא נכנסת בזה ברעל.
אני יכולה, אפשר הערה?
כן.
אפשר הערה? על מייגן ועל פוליטיקה. יש. אין לה שום סיבה טובה להיכנס לפוליטיקה. במחילה, כלומר, את החשיפה היא לא צריכה לקדם את האג'נדה שלה, היא לא צריכה. יש לה בשלב שבו היא נמצאת מספיק כסף, כוח, כבוד, בשביל למשוך בחוטים שהיא צריכה ובשביל ההשפעה שלה. יש כל, אנשים חושבים שפוליטיקה זה המקום להשפיע, ואני טוענת, שטויות בפיטה, שטויות במיץ וחר תקפיץ. בן אדם נכנס לפוליטיקה כי הוא רוצה להשפיע, ומוצא את עצמו מתעסק בלהיות גננת, ובהמון שטויות קטנות, ולא לחוג הזה הם נרשמו. אני אופתע מאוד אם מייגן אי פעם תיכנס לפוליטיקה, פשוט כי מחוץ לפוליטיקה יש לה כל כך הרבה יותר קול.
אני אוסיף על זה, שמחוץ לפוליטיקה היא גם לא באמת צריכה לעשות דברים. זאת אומרת, היא לא צריכה לשבת בסנאט ולחוקק חוק לצורך העניין, היא לא צריכה להתמודד עם כל מה שאת קובעת, כן, אם לחוקק את החוקים ולבוא לישיבות, היא פשוט יכולה לבוא ולהיות גלמרס ולהגיע לאום, תכף נגיע לאום, ולהתאבש יפה ולהביע את דעתה ולחזור הביתה למונטסיטו. אז זה נשמע שאני מזלזלת, אני לא. את באמת מאוד צודקת, ובעולם של היום פוליטיקה היא לא, היא לא, היא פשוט לא. אז בהחלט כן, והיא כנראה לא תרוץ, אף שברור לי שמדגדג לה, פשוט כי זה נורא מדגדג. בקיצור, אז אנחנו מתקדמים בשנת 2020, לאט לאט הם מקבלים תשומת לב בטלוויזיה ובעיתונות, והם במגזין טיים, והיא כותבת לנו ניו יורק טיימס לצערנו אחרי שהיא עברה הפלה.
היא כותבת לניו יורק טיימס אחרי שהיא איבדה הריון, והמאמר תורגם לעברית וניתן למצוא אותו באתר הארץ. אני אצרף קישור בתיאור של הפרק.
והנה אנחנו באוקטובר 2020, והם משיקים את ארטוול. כזכור, ארטוול היא נבנתה על ברכי סאסקס רויאל המנוח, שהם נאלצו להיפרד ממנו ומכל המרץ', והם נזקקו לעוד חצי שנה כדי להשיק מההתחלה את כל הסיפור, אז הם השיקו הן את הקרן והן אחר כך את האתר ואת כל הסיפור הזה. ואחר כך, ב-2020, הגיע נטפליקס. והתברר שהם לא הצטרכו בסוף שצ'ארלז יממן אותם, והם החזירו את הכסף. ואז הגיע 2021. וב-2021, קודם כל, הדבר הראשון שהם עשו זה להודיע, בתום שנה מעזיבתם, שהם לא חוזרים, יצאה הודעה מטעם הארמון, שעם כל הכבוד והחיבה, בשלב השנה שבו הם אמורים לעשות ריוויו של מה הם רוצים לעשות, והאם הם רוצים לחזור, לא רוצים לחזור, לא בא להם לחזור. והדבר הבא שקרה, אופרה ווינפרי. אין צורך להכביר מילים, הכברנו, חפרנו, עזבי אותי עם זה. ב-4 ביוני 2021 נולדה ליליבט דיאנה מאונטבטן ווינזור, בתם השנייה והיחידה של הארי ומגן. ואף על פי שזה אירוע מאוד מאוד משמח, בעיקר כי היא ילדת קשת לאחר הפלה, גם האירוע הזה לא היה חף מדרמה, והנה גלגול העיניים שחיכינו לו, כי כבר הרבה זמן לא גלגלתי עיניים. רוב תצעיותיה הבנות של המלכה אליזבט נושאות את השם אליזבט, בדרך כלל כשם שני, והיה מצופה שהארי ומגן ניתנו לה איזושהי מחווה, ובאופן מחריד, כן כן, מחריד, מכל הווריאציות של השם אליזבט, הם בחרו בליליבט. ליליבט, למי שלא בקי, הוא שם החיבה שהמלכה קיבלה כילדה קטנה מאחותה מרגרט, וזה שם חיבה ששמור אך ורק לבני משפחה ממעגל ראשון, מאוד מאוד קרובים, אני לא יודעת אם אפילו החברות שלה או בנות דודות שלה השתמשו בשם, וזה שם שהוא אינטימי ביותר, זאת אומרת, תחשבו שכמלכה, שכל היום היא בחוץ, והתפקיד שלה הוא חיצוני, ויש לה פרסונה מאוד מאוד חיצונית, ליליבט זה החלק בין האינטימיים, אם לא הכי אינטימי שלה בחיים, והרי ומגן בחרו לקרוא לילדה ליליבט כשם ראשון, וכאן נהיה בלגן. כי מהארמון דווח קודם כל שהמלכה קיבלה את זה רע מאוד, רע מאוד 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 מאוד, ובדרך כלל מתקשרים אליה לספר, לבקש ממנה רשות להשתמש בשמה, והדיבור היה מטעם הארמון שהרי ומגן לא התקשרו אליה כדי להגיד, שומעת סבתא, אנחנו מתכננים לתת לילדה את שם החיבה שלך, אלא פשוט התקשרו והודיע, שומעת סבתא, קראנו לילדה בשם שלך, ביי. וכמו כל הדברים, גם כאן הייתה דרמה, המלכה לא קיבלה את זה טוב בכלל, ובכל זאת הם קראו לה בשם ליליבט.
שכחנו לספר שבסוף אכן ביידן עלה לשלטון, ומגן הצליחה במסגרת האקטיביזם שלה להחליף את השלטון, כל הכבוד לה. סליחה על ציניות. ב-9 באפריל 2021 קרה האירוע הבאמת גדול הבא, וזה שהנסיך פיליפ נפטר. וזה סימן את חזרתו של הארי ללונדון, לראשונה מאז עזיבתם במרץ 2020, והביא איתו, איך נקרא לזה, סערת רגשות. הארי הגיע חזרה ללונדון למשפחה מאוד מאוד פגועה, הן מאופרה, הן מהדיבורים על הספר, הן מהדיבורים על הסדרה בנטפליקס.
שיחה שלו עם אבא שלו ואח שלו אחרי הלוויה של סבא פיליפ, היא הפתיח של הספר ספר שמכניסה אותנו בכלל לכל התרחשות הזאת. קודם כל זו הייתה שיחה מאוד קשה, ומעבר לזה, הם אומרים, הם לא מבינים מה קרה לו. אנחנו לא מבינים מה קרה לך, אנחנו רוצים לעזור לך, אנחנו אוהבים אותך, אבל אין לנו שום מושג. אין לך מושג? אז בואו אני אנסה להסביר לכם. כל ספר בעצם נכתב כמכתב לאבא שלו ולאח שלו על רקע האירוע הזה.
וואו, חתיכת טריגר. לא, באמת, זה חתיכת טריגר.
זה יותר מסגור ספרותי מטריגר, בואי, אבל זה מסגור ספרותי שאומר דרשני.
זה אכן מסגור ספרותי שאומר דרשני, כי באותו שלב שניהם מאוד מאוד פגועים. יש תמונות של ויליאם, קייט והרי צועדים יחד מהלוויה, ואז קייט זזה אחורה ונותנת לשני האחים איזשהו מרחב תקשורת ביניהם שלא ממש צלח. גם בני הדודים, האחים פיליפס, זרה ו... איך קוראים לאח שלה? פיטר! זרה ופיטר.
פיטר, נכון, נכון.
כן, בני הדודים פיליפס. אז רואים שם גם את שני בני הדודים פיליפס מנסים לעזור לאחים להתקרב. כל המשפחה עוד הייתה בשלב של ניסיון איכשהו לגשר על הפצצות שארי מטיל עליהם אשכם והערב. זו לא הייתה חזרה מאוד מוצלחת, ואחר כך, כפי שאנחנו יודעים, הוא חזר הביתה עוד יותר מבואס וכועס ועצבני. אז הוא חוזר הביתה, בינתיים מגן והוא ממשיכים בכל ענייני הפמיניזם ודיבורי נשים ודיבורי מנטל הלט, וכל המטרות שחשובות להם. באותו שלב הגיע שלב חיסוני הקוביד, והיה איזשהו דיבור שקשור לגזע בארצות הברית בעניין חיסוני הקוביד, והם התגייסו גם לזה דרך הזום. והדבר הבא שקרה זה שהתפרסם שמגן כתבה ספר ילדים, The Bench, פורסם ביוני 2021, שהיא כתבה ספר ילדים לכבוד ארצ'י ולכבוד הרי, והיה הספר אמור היה להיות הצלחה אדירה, הוא לא היה. הרי בינתיים פרסם סדרה באפל טיווי שנקראת מי יו קאנצי, שהוא התחיל לעבוד עליו ב-2019 יחד עם אופרה, וזה נדחה בגלל הקוביד, אז הסרט התפרסם, הסדרה התפרסמה ב-2021. בהמשך השנה, מגן חגגה יום הולדת 40, ופרסמה תוכנית נקראה 40 על 40, לעידוד נשים בשנות 40 שלהן, לעידוד נשים באופן כללי, כרגיל. ואז, אתם לא מבינים, מגן עומדת להגשים חלום. מגן והרי מגיעים לוועידת האום השנתית בספטמבר 2021. זו הגשמת כל חלומותיה. כל מה שהיא אי פעם רצתה בעולם, הנה היא אקטיביסטית, הנה היא נסיכה, יחד עם כל שואי העולם והשגרירים והמנהיגים והמלכים, והנה היא מגן מרקל שלנו סוף סוף בזירה העולמית, והם הגיעו לשלושה ימים באום, עם קרן של מלאלה, ולדבר על קוביד ועל זכות נשים ועל גזע
וכל הדברים שמעניינים אותה, והיא כבשה את ניו יורק, והיא כבשה את האום, ואפה על עצמה בטירוף. עכשיו, זה נשמע שאני מאוד מאוד צינית, אבל לא, זה באמת הגשמת חלום שלה. מי שעוקב אחריה, ואף על פי שאני מכנה אותה הבלתי מזה 5 שנים, זה ממש ממש מגניב שהיא בסוף באמת הגיעה לאום. ופרגנתי לה על זה, אף על פי שאני ממשיכה לגלגל עיניים. כן, זה יכול להתרחש במקביל בעולם שלי.
כן, כן, זה אכן יכול להתרחש במקביל. וכמו שכבר אמרתי בפרק קודם, זה שהיא כל כך פעלתנית ואקטיביסטית ואכפתית, והרי הוא קצת יותר עציצי, זה כי הרי נולד לתוך זה, הוא נולד לחיים של, אין מילה אחרת, גדולה. ללא שום קשר לאישיות שלו. מייגן, לא. היא נולדה אדם נורמלי לחלוטין, והיא הייתה צריכה ללמוד לשחק את המשחק, ולדבר את הדיבור, וללכת את ההליכה באנגלית, זה נשמע יותר טוב, כל הדרך לפסגה. אז כן, הרי הוא מקפיצה מדהימה, אבל אלמלא סט הכישורים, הערכים, וכל מה שהיא מביאה איתה, היא לא הייתה מצליחה להגיע לשם מלכתחילה, וזה שהרעב עדיין נשאר, רק מדבר על כמה זה בכלל אותנטי, הרצון הזה להטיב את העולם בגרסת מייגן מרקל.
אמת, אמת, זה אכן רצון להטיב את העולם בגרסת מייגן מרקל, אני לא מסכימה עם כמעט שום דבר שהיא עושה, סורי, אבל זה בהחלט מאוד מאוד מגניב, ואנחנו ניתן לה את זה. עם זאת, הרי הציצי, אף על פי שהוא ממשיך בעקביות בעציציותו, הדבר היחיד שהוא נותר מחובר עליו זה הצבא, שירותו הצבאי, האינביקטוס גיימס, שהוא ממשיך בהם בהתמדה, והחיבור ליום הזיכרון הבריטי ולווטרנס די אמריקאי ולשירות שלו. ואני חושבת שאחרי כמה פרקים כבר יש לנו בעונה הזאת מלא, שבהם דיברנו על העובדה שיש לו אופי הציצי, העובדה שהוא ממשיך להיות גאה בשירות הצבאי שלו, היא מהממת בעיניי, וזה אנושי בעיניי, ואני מאוד מתחברת לעובדה שהוא נשאר כל כך מחובר לדבר הזה.
אני לא חושבת שיש לו אופי הציצי, אני חושבת שהאופי שלו מחביר ביחס לאישיות הקורנת שלה, אבל אני חושבת שיש לו הרבה אופי, הוא יודע להחזיק קהל, מה שנקרא קריזמה, הוא משעשע, הוא מקסים, אבל באמת אין לו אישיות שהוא פיתח ופולישט, מה המונח?
שייף.
כן, אישיות שהוא שייף כרוקסטאר, אבל יש לו אישיות פשוט באמת עציץ ביחס לאשתו.
אני חושבת אבל, ודיברנו על זה גם, שהייתי מצפה שבשלב הזה, 3 שנים לתוך ארצות הברית, תהיה לו כבר איזה מטרה, זאת אומרת, תהיה לו משהו. היא מאוד מאוד מוכוונת מטרה למטרות שלה, ורואים את זה, ואני חוזרת על זה פה כבר מלא מלא זמן, הוא פשוט אבוד. זאת אומרת, אתה בן 30 ומה? עוד מעט בן 40, ואתה בארצות הברית, וכל הדלתות פתוחות לפניך, ואם זאת, החיבור היחיד שיש לך למשהו שאתה עקבי בו, זה השירות הצבאי שלך, ולא מצאת עדיין, שום מטרה, למעט להצטרף למטרות של אשתך. אז
זה בסדר, בואי. אם תפקידי המגדר היו הפוכים, אף אחד לא היה מרים על זה גבה, או הרבה פחות מרים על זה גבה. זה שמישל אובמה את מציינת אותה במיוחד, זה כי היא לא רק מספר 2 של ברק, אלא גם כי יש לה אישיות בפני עצמה, אבל בתפקידי המגדר הפוכים, אף אחד לא היה מרים על זה גבה, וגם יש בזה קצת טמפרמנט בריטי שהוא הרבה יותר רגוע, לא מה טמפרמנט אמריקאי של עולם הוליוודי, כשאתה תראו אותי, אני בכל מקום בבת אחת. אז דווקא בהקשר הזה, אני חושבת שאני לא הייתי דואגת לו, בקיצור. אני חושבת שהוא, א', חי את חייו הטובים ביותר, ב', זה ממש בסדר להיות מספר 2, להיות הספר של אשתך.
אז הנה שוב הספריות. אלא, אלא, אלא. ובכך אנחנו מסיימות את 2021, וחוזרות אל השנה החולפת, שהייתה מאוד מאוד מעניינת. בתחילת 2022 הם כבר שוב מאוד מאוד בתוך החלק האקטיביסטי, והם הגישו פרס של ה-NAACP, של האגודה לזכויות האזרח האמריקאית, ואחר כך הם הגיעו באפריל להאג, לאינביקטוס גיימס, שנדחה מ-2020 בגלל הקורונה, ואחר כך הפלטינום ג'ובילי, והשיבה הכה מצופה לאנגליה, לאירועי היובל ה-70 של המלכה עליה השלום. איזה מצער זה להגיד שזה...
אגב, יש לציין, כן. כבוד הפלטינום ג'ובילי של המלכה, כתבתי מאמר למקור ראשון, שבו אני מפרסמת כתבות מפעם לפעם, וטור שבועי קבוע בשם לשכת התעסוקה. וזה בעצם היה אחד משיתופי הפעולה, זה בעצם היה שיתוף הפעולה הראשון שלי עם רונית, שעזרה לי מיליון מאחורי הקלעים, בערך כל סעיף העברתי דרכה בשביל המחשבות המצוינות שלה. ובגלל שהנושא היה המלכה, ולא נניח הנכד הסורר שלה, אחד הדברים שנשארו על רצפת חדר העריכה, זה הארי ומייגן, שלא מצאו את דרכם לכתבה, כי שוב, לשם שינוי, הם לא הנושא.
ואז יש לנו פודקאסט שהוא רק עליהם. ובכן, אז הם חוזרים, לאירועי הפלטינום, וחווים לראשונה, מה זה אומר להיות לא סיניור רויאלס, ויושבים בשורה השנייה, ולא נכנסים עם כולם יפה מסודר, הם לא נכנסים עם צ'ארלס וקמילה ועם וויליאם וקייט, עם בכירי משפחת המנוחה, הם יושבים מאחורה, עם ביאטריס ויוג'יני וכל בני הדודים כאילו מאחורה, מתבאסים רצח, באותו סוף שבוע חגיגה ליליבט, מבואסים רצח, וואו וואו וואו, כעס ממש.
זה לא חוסר הכבוד, אלא כי לא היה להם נחמד עם המשפחה מסיבות מאוד ברורות.
כן, וגם זה, כי הם נצפו מאוד, הם הבריזו, היה סיפור שמייק טינדל, בעלה של זרה, סיפר אחר כך באחד הפודקאסטים שהוא שתף בהם, שבאותו סוף שבוע כל בני הדודים שלא היו לא עמדו על המרפסת, שזה מי שעמד על המרפסת זה רק הבכירים ביותר, אז כל מי שלא עמד על המרפסת יצא אחר כך לארוחת צהריים ממש ממש מגניבה של בני הדודים, והארי ומייגן הבריזו, כי הם התבאסו. אז זכותם, אבל כאילו בס עליהם. באותו סוף שבוע הופגשה ליליבט עם המלכה לראשונה ולאחרונה לצערנו, ואז היה סיפור נוסף, כי מייגן והארי רצו להביא צלם לפגישה, צלם רשמי, והמלכה סרבה מחשש שהתמונות יפורסמו ויעשה בהם שימוש שלא יהיה לרוחה. אני מקווה שהם צילמו באייפון אבל, כאילו אני ממש מקווה שיש להם תמונות משפחתיות, כי... בסה?
כמעט חבל שהצלמת הרשמית של המשפחה, אחת, הדוקסית קייט, לא הייתה שם כדי לצלם את זה.
עוד בתוך כל אירועי החגיגות הם פשוט חיפפו את עצמם הביתה, ואז הם חזרו שוב בבהילות בחזרה ללוס אנג'לס, כי איזה בסה להם שהם מקום שני, שלישי ו-200 בהיררכיה שבה הם היו שלישים, וביולי 2022 הם שוב באום, שוב באום, עוד פעם, כל המגניבות וה-WHO ו... ענייני נשים ומנטל הלט וגזענות, ואנחנו חוזרים על עצמנו, אבל זה פשוט מגניב כל פעם לראות אותה באום. כמה שאני צינית כלפיה, באמת, זה החלק שמגניב אותי. והשאר די היסטוריה, כי אחר כך הגיעו הפודקאסט והסדרה בנטפליקס, ואז הגיע ספטמבר, והם חזרו ללונדון במה שאמור היה להיות תבילת אש כזאת של אולי נחזור, וכמה מפגשי צדקה עם קרנות חדשות, ואז המלכה נפטרה.
ואז נפטרה המלכה.
כן. איזה בסה, אני לא יכולה, אני ממש מבואסת עדיין מזה שהיא מתה.
את מבינה איזה טרלול פרוגרסיבי שעכשיו יש גבר בתפקיד מלכת אנגליה?
אבל איזה מטורף שהם הגיעו בדיוק בשבוע הזה, ואיזה מטורף שהם הוזמנו לבלמורל לקיץ, והבריזו לה, ומצאו את עצמם בבלמורל בקיץ. זאת אומרת, הוא מצא את עצמו כי היא לא הרשתה להגיע.
הוא מדבר על זה בספר שאבא שלו אומר, היא לא מתאים שהיא תגיע.
אפשר להבין את זה. ובאמת כל אירועי הלוויה, והוא היה שם בזעם קמאי. אפשר לראות את התמונות שלו מכל אירועי הלוויה והקבורה והתקסים. הבן אדם רוצה להתפוצץ. היה את משבר, כן לבש מדהים, לא ילבש מדהים, גם אנדרו לא לבש מדהים, מי לבש מדהים מתי? בסוף הוא קיבל את הזכות לעמוד במדהים כשהם עשו את משמר הנכדים סביב הארון, אבל הוא לא קיבל את הזכות לענוד את הסייפר שלה, אין איזה מילה בעברית, את הסמל שלה עם ראשי התיבות.
החותם המלכותי.
נניח.
רק שהוא לא חותם כלום.
כן, נניח. אז זה היה גם כן בלגן, והוא לא הורשה ללבוש מדהים, כן הורשה מדהים, אני כוח לכל הדבר הזה. הוא היה נראה מאוד מאוד כועס. שוב, זה עוד פעם הראה כמה הם חושדים בו, וכמה האמון הוא באמת אפסי כרגע, וכמה היחסים שם אחורים. שזה היה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מצער לראות, כי את אומרת, הם בכל זאת משפחה.
אגב, סוגריים לעניין המדהים, אני חושבת שעוד משהו, אני לא יודעת עד כמה זה היה שם, אבל לפחות שווה לציין את זה. מבחינת דרגות בצבא, שירות צבאי תכלס, לא ייצוגיות, הדרגה של הארי גבוהה יותר מהדרגה של וויליאם. אני לא זוכרת מה הדרגה של כל אחד מהם, אבל הארי בדרגה יותר גבוהה מאח שלו, ולכן באירועים שהם אשכרה מתייחסים לא לתפקיד הצבאי הרשמי, אלא לשירות הצבאי בפועל, וויליאם הוא זה שצריך להצדיע לאח שלו שנמצא בדרגה גבוהה יותר.
שזה הגיוני. זאת אומרת, זה הגיוני, הוא באמת שרת, וויליאם מנוע מלשרת מסיבות ירושת הכתר. Make sense? בקיצור, אז הם שוב חוזרים לארצות הברית אחרי לוויית המלכה, ועוד פעם, ונטפליקס, והסדרה, והיא מתראיינת, והוא מתראיין, והשאר באמת נחפר. אז מה שאני רוצה לשאול אותך, מה שאני רוצה לשאול אותך כרגע, זה מה יוצא להם מכל זה? אחרי שסקרנו מה הם עשו, כמה הם הרוויחו, מה הם שווים, מה הם בזבזו, מה הם עושים? ספרי לי, בפינת הכלכלה.
ובכן, רונית, אני שמחה ששאלת את השאלה הקוספונטנית הזאת, שלא ביקשתי ממך לשאול אותי כמה רגעים ספורים לפני שהתחלנו להקליט את הפרק הזה. ובכן, באופן ספונטני לחלוטין, אני באמת לא כתוב מולי, אלא אני זוכרת את כל המספרים בעל פה, בוודאי. כן. אז ככה, כלכלת המגזית ומספרים. פורבס, שהוא גוף מגניב שמעריך שווים של דברים, ועושה עוד כל מיני דברים, אבל בהקשר הזה, לשם הם רלוונטיים, מעריך את השווי של הארי ומייגן ב-135 מיליון דולר נכון ללפני שבועיים. כלומר, נכון לתחילת ינואר 2023. החישובים של פורבס הם חישובים יחסית שמרניים, יש לציין. הסכום הזה מורכב מככה. 10 מיליון ירושה מאימא דיאנה. על האחוזה שלהם במונטיסיטו, מיקום של הציבור הרחב אין בכלל גישה אליו, כלומר, גישה אשכרה חסומה, הם שילמו 14.7 מיליון, אבל עם 10 מיליון משכנתה. הנקודה הזאת של לקחת חוב כדי לממן רכישות במקום להשתמש בכסף נזיל, היא דרך מצוינת להגדיל הון. פותחת סוגריים, כשאני לא מדברת על הארי ומייגן, אני אוהבת לדבר על פיננסיאז', יש לי אתר שלם וערוץ יוטיוב שנקרא Money Time, אלוהים כמה שאני אוהבת לדבר על פיננסים. על דיסני פלוס מייגן ביקשה שלא ישלמו לה, ולכן מדובר באפס ששינגים. החוזה עם נטפליקס מסתכם ב-100 מיליון דולר. הספסל הכניס להם 500,000 דולר באופן מאוד מפתיע. ספוטיפיי, כמובן שהארי ומייגן... מה?
אני אומרת שזה באמת מפתיע שזה הגיע ל500,000 דולר הספר הזה.
חד משמעית. על ספוטיפיי, הערכות מדברות על משהו בין 15 ל-30 מיליון דולר חוזה לשלוש שנים. עם הוצאות פינגווין רנדום האוס, הארי ומייגן קיבלו מקדמה של 20 מיליון דולר ל-4 ספרים, אחד מהם הוא ספר. מדובר במקדמה, לא מדובר בתמלוגים כמובן. הערכות אומרות שתמלוגים על ספר הכניסו למשפחת סאסקס 100 מיליון פאונד לפני מיסים, פאונד לא דולר. ואפרופו מיסים, נקודה קטנה שחשוב גם לכם. הארי תרם 2 מיליון דולר מרווחים על ספר. תרומות, יש לציין, מזכות במס. כלומר, גם עושים משהו טוב, גם עושים משהו טוב למשהו שחשוב לכם, וגם משלמים פחות מס. זה טריפל ווין. וכן, זה תופס גם בארץ. אתם ספציפית, כנראה לא תהיו הארי ומייגן, אבל אם אתם רוצים עוד כמה שקלים בחזרה על כסף שאתם מגיע לכם, בסוף, כשאתם מגיעים לקו הסיום של החיים, אף אחד לא יגיד לכם, היי, האם התנדבתם לשלם יותר מס משאתם אמורים? ובכן, step right in לגן עדן. אם לעמותה שתרמתם לה, יש סעיף 46, ואם תרמתם במצטבר יותר מ-190 שח בשנה, אתם יכולים לקבל החזר מס על הכסף שאתם תרמתם. וכן, זה תופס גם לסחירים. וכן, אם לא ביקשתם וקיבלתם את החזר המס דרך המשכורת, אתם יכולים לעשות החזר מס בדיעבד עד 6 שנים, וכן, זה כולל ריבית והצמדה. שימו לב, החזר מס לסחירים, או החזר מס נקודה, חפשו את זה בגוגל, ואם שרדתם את כל החפירות שלנו על הארי ומייגן רק בשביל שלכם יהיה קצת יותר כסף פנוי, אני את שלי
עשינו.
מה שאנחנו מסכמות, את כל סיפור הארי ומייגן אחרי שהם עזבו את אנגליה והפסיקו את עבודתם כוורקינג רויאל. אז מה יש לנו בכלל להגיד על הסיטואציה הזאת ועל החיים שלהם עכשיו?
אחד, עייפתי. עייפתי. בבקשה, לכו, חיו את חייכם, לכו לאום, כתבו ספרים, באמא שלכם, תניחו לי, די, די, אני לא רוצה עוד פעם שתספר לי, אני לא יכולה יותר. בבקשה, אני יכולה עוד. לא, ועכשיו ברצינות, תראי, מבחינתם זה היה מהלך
אני חושבת שכלכלית הוא הניב להם יותר כסף ממה שהם היו מרוויחים כל ימי חייהם כרויאלס. אני חושבת שזה
מהתלות הכלכלית, ומנתק אותם מהתלות הכלכלית באבא צ'ארלס.
אמת? אני חושבת שמבחינת מגן זה מאפשר לה להיות כל חלומותיה, אין שום סיכוי בעולם שהייתה מצליחה לעשות את זה אלמלא הארי, ואלמלא בית המלוכה, ואלמלא הפרישה. זאת אומרת, היא הגיעה למטרות שלה בזכות כל הדבר הזה, היא קיבלה חזרה את קולה, אז אם זה מה שהציק לה הכי בעולם, היא קיבלה אותו, היא הצליחה, זה win-win situation בשבילה, היא חזרה הביתה, אף אחד לא שולט בה, היא מכתיבה את החוקים, היא פועלת לפי החוקים של עצמה, היא יכולה להתערב בפוליטיקה, באמת אין מה, הם באמת הרוויחו. אני חושבת שהמפסידים זה גם הם, עם זאת, כי בסוף הוא באמת אוהב את המשפחה שלו, והעובדה שהוא משתמש, הוא באמת משתמש, העובדה שהוא משתמש בזה כל הזמן, כדי להרוויח את הכסף הגדול, מבאסת אותי. אני, אין מה לעשות, בסוף זה אבא שלך ואח שלך, ואתה פורס את היחסים שלך איתם, תחת כל עץ רענן, וזה מבאס, אבל למעט זה, זה מהלך שהיה מעולה עבורם, ועבור הילדים שלהם כנראה, ואם הם שמחים, אז רק בבקשה, בבקשה, די, די, אין צריכה הפסקה.
אגב, מה שאני חושבת בהקשר הזה, הסיבה שבית המלוכה לא מגיב על כל הלכלוכים שלהם תחת כל עץ רענן, הוא שהם יוצאים מנקודות הנחה שמתישהו ייגמר להם מה להגיד. וזה כנראה נכון, יש גבול כמה אפשר לסחוט את הלימון הזה ומכמה זוויות. כלומר, אפשר לסחוט את הלימון ולהכין מהמיצו ללימונדה ולמון קורד, ומרק. ואז מהקליפה אפשר לגרד ולהכין יופי של עוגת גבינה וממה שנשאר כאן חומרי ניקוי, אבל באיזשהו שלב נגמר הלימון. ולכן בית המלוכה לא מגיבים. אני מסכימה עם כל מה שאמרת, ואני חושבת שיותר מזה. הבריטים קראו לזה מגזיט כדי לעלוב במייגן. אבל אני חושבת שאכן מייגן והרי עשו אקזיט. מייגן קיבלה את הקול שלה לא רק בחזרה, היא קיבלה את הקול שלה עם מגפון. הרי קיבל את החיים שלו באופן שהרבה יותר נעים לו לחיות אותם. כן, הוא מתגעגע למשפחה שלו, אבל גם בתרבות האמריקאית, בטח הליברלית, בטח הפרוגרסיבית, בטח עם הגודל של היבשת, לנתק קשרים מבני משפחה רעילים, איזה ביטוי נוראי, בעקבות התנהגות רעילה
שהיא בריאה לך.
כן, אבל זה לא דבר שהוא, שלא נשמע כדוגמתו. ואם לא לנתק לחלוטין, אז בוודאי לרופף. הגודל של היבשת מאפשר את זה. והתרבות מאפשרת את זה גם היא. בקיצור, הכינוי מגזיט שנועד לעלוב בהם, בסופו של דבר הפך לתיאור מאוד מדויק של הסיטואציה. וחברים, פרק הבא הוא פרק סיום עונה חגיגי, אנחנו נסיים לדבר על הארי ומייגן, ונתחיל החל מהעונה הבאה לדבר על דברים אחרים, ואם הארי ומייגן יזכרו בו, זה יהיה רק חלק מסיפור הרבה יותר גדול, וגם זה כאנקדוטה. הם לא יהיו הנושא יותר, ולכן אם אתם אוהבים אותם, אז חבל אם אתם רק מחכים שנדבר על משהו אחר, הכינו את עצמכם, רשימת הפרקים כבר מתגבשת. חצי עונה כבר מסודרת לנו מבחינת נושאים. תודה רבה. אני הייתי ליאור, תודה רבה רונית על כל הידע וה... וואו, זה לא היה קורה בלעדייך. האימייל שלנו הוא windsor.podcast@gmail.com. אנחנו גם עונות למיילים. תודה רבה רונית.
תודה רבה ליאור.
רות.
ביי.